אז מה נעשה היום? אני רוצה ללכת בעקבות קובץ של הרב שגר, שהוא על מורה, יש לו סדרה של קבצים ומורה נבוכים. מקווה שיום אחד הם יזכו לעריכה ופרסום. ומה שמעניין מהם, אני חשבתי ממש להשתמש מהם במשך השנה, אבל באופן כללי הם עוסקים במין שאלות רוחב כאלה. יש לו קבצים שעוסקים בשאלות רוחב כאלה? פחות נדירות ללימוד פרק פרק, שחלקם שאלות רוח המתבקשות נגיד, כמו ידיעה ובחירה, יש לו את זה הרבה עיסוק, אבל חלקם די מפתיעות. למשל הקובץ שנסק בו היום, הכותרת שלו זה יחס לארוס, יחס של הרמב"ם לארוס. כאילו שזה לא נושא שאתה חושב עליו ממורה נבוכים, הוא די שולי שם לכאורה, וגם בקושי התעסקנו בו. אז זה מעניין, אבל אחרי שנכנסתי לזה, מלחם מההתחלה אמרתי, טוב, משהו כזה מצא. עכשיו ככה שחיפשתי דברים לחדש בהם, אז אמרתי, נלך לדברים הפחות מתבקשים. ואז ראיתי שזה דווקא נוגע בנקודות מאוד יסודיות. במושג של אהבת השם של הרמב"ם, ודיברנו על זה בשורות, בסיכומים שלנו, על זה שחלק משהו בסיסי בלהבין לנו את הקטע של המורה נבוכים, זה להבין מה להיב אותו. ולכן זה נוגע לשאלה הזאת, כמו שנראה. כמו שזה מתחיל קצת ממקומות אחרים, אבל בכל אופן מה שאני עשיתי זה, הקובץ הזה יש בו כל מיני כיתועים כאלה, יש בו איזושהי השוואה יסודית שאני רוצה ללכת איתה בין הרמב״ם לבין השלה. כי השלה, שנייה, מזכיר את הרמב״ם בתוך הדיון שלו על עירה ואהבה, וזה מעניין כי זה סוג של אנטיתזה כזאת או כיוון אחר או משהו כזה, וזו השוואה מעניינת, אז הבאתי את הרמב״ם הרלוונטי, גם המורה הקטע מלכות תשובה, שהרפס אוהב להביא אותו הרבה על העבודה, העבודה מתוך אהבה. ואת הקטע של השלב, ובין לבין ככה קצת פרגמנטים מהקובץ של הרב שגר, שבהתחלה הם סוג של סקירה, ובסוף הבאתי איזה קטע יותר ארוך, שהוא סוג של ניסיון לענות, ואז אנחנו בואו נתייחס אליו כטקסט לפני עצמו שצריך ללמוד אותו. כל אופן, יאללה, בואו נתגלגל, שעה מאוחרת, מה שזה. זה קטע ממורה נבוכים, חלק ג' דיברנו עליו בזמנו, אבל לא ממש נגענו בנקודה הזאת. ההקשר שם של הרצף של הפרקים האלה זה בתוך הסיפור של מה גורם לרעות בעולם, ולכן למה העולם הוא סך כל בסדר, ולכן הטענה המרכזית של הרמב"ם בפרק הזה זה שרוב הדברים, כל הדברים הרעים באים מהחומר, וזה נתון לבחירתנו וכו'. ולענייננו אנחנו ניקח את מה שמעניין אותנו עכשיו, זה היחס שלו לגוף, לגוף ספציפית לתאוות, שזה הנושא שאנחנו נצטרך לגעת בו. אז כך אומר, התברר איפה שכל השחתה, כיליון או חיסרון הם בגלל החומר דווקא, כל העבירות של אדם לחטאה הם עקב החומר שלו ולא עקב צורתו, ואילו כל מעלותיו נובעות מצורתו. דוגמה לזאת, שהשגתו של אדם את בוראו, תפיסתו כל מושכל, שליטתו בתאוותו וכעסו, מחשבתו מה ראוי לעשות ומה ראוי להימנע, כל אלה נובעים מצורתו, ואילו אכילתו, שתייתו ומשגלו ולהיטותו אחר אלה, וכן כעסו וכל מידה רעה נמצאת בו, כולם נובעים מן החומר שלו. מכיוון שהתברר שכך הדבר, ואי אפשר בתוקף החוכמה האלוהית שימצא חומר בלי צורה, ולא שתימצא צורה מאלה הצורות בלי חומר. והתחייב שהצורה האנושית הנכבדה מאוד, שהבהרנו שיצא למלאים בדמותו, תהיה רתוקה לחומר האפרי העכור והחשוך הזה, המניע אותה לכל חיסרון והשחתה, ניתנה לה יכולת על החומר. להתגבר עליו, לדון אותו ולשלוט עליו, כדי שהיא תכניע אותו, תבלום את דחפיו, ותשיב אותו למצב תקין ומאוזן ככל האפשר. לפיכך, נחלקו דרגות בני אדם. יש אנשים השואפים תמיד להעדיף את הנכבד ביותר, ולחתור לגיום נצחי בתוקף צורתם הנכבדה. אדם כזה לא יחשוב אלא על תפיסת מושכל והשגת דעה נכונה לגבי כל דבר, והידבקות בשכל האלוהי השופע עליו, אשר ממנו באה לידי מציאות אותה צורה. כל אימת שמניעים אותו דחפי החומר אל זוהמתו וחרפתו הידועה, הוא כואב על מה שהסתבך בו, הוא מתבייש ונבוך בגלל מה שהוא מתנשא בו, שואף להמעיט חרפה זאת בכל יכולתו ולהישמר ממנה בכל דרך. ואילו אחרים אשר חציצה חוצצת בינם לבין האל והם חבר הבורים, הם בהפך מזאת. הם שיתקו כל מחשבה ושיקול דעת על מושכל וקבעו להם כתכלית אותו חוש שהוא חרפתנו הגדולה ביותר, כלומר חוש המישוש. ונאמר, ונשים משלו בו. להפך מן המצופה מהם בראשית הבריאה, ואלישך תשוקתך בו ימשול בך. העניין זה חיבר שלמה את משלי כולו לאסור את הניאוף ושתיית משקאות משקרים. לעומת זאת, אשת חיל מי ימצא, וכל אותו משל ברור. ברור, סליחה, ברור פעם אחת צריך להיות, כי כאשר מזדמן לאדם חומר טוב ונאות, שאינו משתלט עליו ואינו משבש את מערכתו, זאת אימתת אלוהית. בכלל קל לנהוג בחומר נאות, ואם אינו נאות, אין לו בלתי אפשרי למי שיתאמן לכך לבלום אותו. טוב, בואו תגידו בהתרשמות ראשונית, איך אתם עם הקטע הזה, מה הוא אומר לכם, מה הוא עושה לכם? בקטיר של הזדהות, דחייה ונימוקים.
אני חושב שמישהו חי את הדיכוטומיה הזאת ככה, כאילו, לא יודע, לפחות לא ב... לא, אני בא להגיד כאילו, לא... לא יודע, גדלתי בפרט, אני לא מדי שיח, אז כאילו, לא ב... בעולם שמנו באתי, לא חיים את הדיכוטומיה, כן? כאילו, לא נראה לי שיש אנשים שלא חיים אותם. אבל... לא יודע, צריך לחשוב על זה קצת בזמן האחרון, כאילו, לא יודע, דיברנו על זה עם החנן היום, בקשר אחר, על... אמר בין הקוף לנפש וכאלה דברים, על זיקה וכאלה. לא יודע, כאילו, נראה לי, זה כבר אולי הוא רץ כזה לשלבים מתקדמים יותר, במה שהרב שגיא יגיד דברים כאלה, אבל נראה לי, חלק מהתחייה שיש לזה היום, בגלל שזה... כן, אנשים מאוד נראה לזה גם שעוזר עוד דברים, אבל... פשוט התמודדויות הלכתיות שאנשים מרגישים שהם פשוט פוגעים בהם נפשי.
למה זה קשור לרנטי?
כי כאילו היום נורם הרבה על עוד דחיקה של המיניות בעולם הדתי, ועל איך...
עמקות מאוחרת וכאלה.
גם, אבל כאילו זה גם נמצא שם, אבל זה גם מתחיל כבר בתיכוני וכאלה. לא יודע, אז כאילו לשם זה לוקח אותי כאילו כל ה... כל ה... כאילו זה נראה לי בדיוק הדבר שמנו היום אנשים חוששים.
כאילו בעצם הנחת היסוד של כל הדיונים האלה זה שדחיקת המיניות זה דבר רע, שזה ודאי אמור להיות ככה.
לא יודע, כאילו אם זה יוצא מתוך נקודת ההנחה שבסוף יוצא מזה דברים רעים אובייקטיבית, כאילו. לא יודע, זה גם משהו שאני אתווכח עליו, וכאילו שבן אדם שבסופו של דבר מגיע לזה לכל מיני סטיות למיניהם, אז זה לא משהו שמישהו יכול להגיד שהוא שווה את זה.
כן.
לא יודע, זה סתם, ושם רצתי עם הדבר הזה בראש, ולא דווקא מחייב שלשם חייבים לקחת את זה, סתם...
לא, אני מנסה כאילו לחפש את המקום שבו זה מתקשר עם הרמב״ם, כי אני חושב שכאילו אם היית מציב טיעון כזה לפני הרמב״ם, הוא היה אומר לך שזה ברור כאילו שהמטרה זה דחיקת המיניות, וזה שאנשים מתקשים בזה, או זה שאנשים נכשלים בזה, זה לא אומר שום דבר, כאילו יכול להיות שהוא אפילו אמר שרוב הציבור אולי לא יכול להגיע לרמה הזאת, אבל כאילו מה הרקטור, אני חושב שמשהו לכן הלכתי להנחת היסוד, כי נראה לי שיש איזושהי התנגדות בהנחת היסוד לזה של דחיקת מיניות זה דבר טוב. זה דבר הכרחי. וכמו שאמרת, הדיכוטומיה זה בעצם הבסיס, בעצם הדיכוטומיה בין הדברים. אולי גם הייתי מוסיף אולי שאני לא בטוח עד כמה הקוטב השני נמצא בכלל אצלנו כשאיפה. זאת אומרת, תחליט האדם לחשוב על תפיסת מושכל, להשיג דעה נכונה ובזה להשקיע.
זה נראה לי נקודה מרכזית, כאילו, בדברים של הרמב"ם. זאת אומרת, כל הרעיון הזה, בגלל שהוא מציב את האידיאל הזה, ואז מנגד הוא רוצה כאילו לתאר אותו מכל מה שהוא תופס לזה, אז הוא עושה את הדיכוטומיה הזאת, ואז הצורה נשארת כאילו נקייה.
כן.
לי זה מאוד צלצל, חב"ד, כאילו, הסיפור של המוח שליט על הלב, איזושהי מלחמה. וזה כאילו, לפחות כאילו אצלי, זה משהו שהוא כאילו, לפחות במובן הפשוט, פחות מדמר. זאת אומרת, כאילו, באינטואיציה הפשוטה. אחר כך כאילו אני יכול לחשוב על זה, אבל...
אז זה מעניין באמת מה היחס בין איך שהוא תופס את שני הדברים האלה כשני כתבים נפרדים, לבין זה שממילא אחד מהם נדחק. זאת אומרת, האם אנחנו, יש לנו יכולת לחיות ביותר הרמוניה, או פשוט אנחנו מכוונים למקום אחר, ולכן אנחנו פחות חווים את הניגוז. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, אם כן הייתי מציב לעצמי תפיסת השכל ואיזשהו אידיאל של אדם, נגיד שהמוקד העבודה הדתית שלו היא, נקרא לזה שכלית, אבל צריך לפתוח את המושג הזה יותר. אבל אפילו אם הייתי קורא לה רוחנית במושגים שלנו, האם הייתי מציב לעצמי את היד הרי ברצינות, האם זה לא כן היה מושך אותי למקום שבו כן הייתי תופס את התחום של מיניות וגוף כבעיה? היו לא בצורה תאומית, גם הוא לא כזה תאומי, הוא ידבר בהמשך על סוג של איזון, אבל כן, כאילו, זאת אומרת, האם הניגוד הזה בכלל לא נמצא לנו בכלל ואין למה זה מפריע, או שאנחנו מראש לא מכוונים גבוה ולכן זה פחות מפריע לנו. גבוה בו מעל הדי, יכול להיות שאנחנו לא צריכים לכוון גבוה, אולי אנחנו עכשיו בארץ ישראל, אנחנו הולכים לאיזשהו קדושה מדגם אחר לחלוטין, אבל אני לא לגמרי משוכנע בנאמר, זאת אומרת, זה הרבה פעמים אני מרגיש שבדיונים האלה יש אצלנו סוג של בלוף, בגלל שמנסים ליצור איזשהו דגם של מיניות טהורה שהיא לא מנוגדת לשום דבר, ומול זה נאבקים בחמת זעם בכל דבר שהוא סוטה מהנורמה הזאת, ועליו משליחים את כל הדמוניזציה של המינים שיש פה, ואף יותר מזה, בדיונים על, על אינטרנט ועל רווקים, כאילו כל דבר שהוא לא הדגם בדיוק של המיניות שאותה אנחנו אמורים לקדש, הוא הופך להיות הסדרה אחרה. וכל ההתעסקות מופנית אליו. וכאילו ההנחה שהתחום המותר הוא בסדר, אין בלך שאין, אנחנו זורמים איתו לחלוטין, הוא לא מנוגד לשום דבר, הוא לא מפריע לשום דבר, שזה אני מרשה לעצם להתמוע על זה. זאת אומרת, עד כמה הניגודים האלה לא עדיין קיימים, האם זה שמניחים שזה מותר או זה בסדר, זה באמת כל כך פשוט. זאת אומרת, חלק מהדברים, אנחנו נראה גם איך הרב שאלה להפרש את ההתנגדות של הרמב״ם, חלק מהדברים האלה הם לא קשורים בכלל לשאלה אם זה מינים מותרת או אסורה, הם באמת קשורים בכלל אפילו לאיזושהי ראייה פסיכולוגית, ניטרלית, אפילו לא במקום של, נגיד, של דיכוטומיות חריפות, אלא סתם שאלה של איזה סוג של אישיות אתה בונה, ולפני השאלות של רוחני וגשמי, שהם יהיו פה ברקע. אבל באמת נגיד בעניין של הדיכוטומיה, אולי שווה להתעכב על זה קצת, כי אני חושב שמה שהכי חזק פה בעניין של הדיכוטומיה זה הדימוי של האיש והאישה. שזה, אני קצת הבאתי פה בקטעים, זה די מובלע פה בפרק, אבל הרב אומר את זה מפורש במקום אחר. שהאישה זה דימוי לחומר והאיש זה דימוי לשכל. ואחרי כך הוא קורא את הפרשה של הבריאה. יש לו פרק בחלק ב' נראה לי, בסוף, שהוא עובר על פרשת הבריאה וצדת, והוא נותן לזה כל מיני נמזים, כי אסור להעריך בזה. וגם אחד הרבה שנותן זה שהאיש ואישה זה חומר וצורה, ולכן הם לא מחוברים, לכן הנחש מדבר עם האישה, כי היצר נכנס דרך החומר וכו'. עדיין אם היינו רוצים להיכנס לזה, זה באמת היה שווה ללמוד גם את הפרק הזה. אבל מה שנמצא פה, ופה זה מעניין, כי נראה לי שהוא בפסקה האחרונה שהבאתי פה, הוא משחק ככה בין המשל הנמשל. זאת אומרת, כשהוא מדבר על נותן לנשים כוחו, אז הוא משחק פה גם עם זה שהוא מדבר על אנשים שמחוברים לתאווה, וגם עם זה שהם מחוברים לחומר. אז כאילו הולך ברצף אחד, אם אתה נמשך אחרי החומר, אתה גם נמשך יותר מדי לאנשים. וכשהוא עובר לדבר על אשת חי נמצא, אז הוא מדבר על החומר של האדם. אם יש לך חומר זך, זה כמו אישה נאמנה. זאת אומרת, יש פה איזו השלכה של מיניות על מישהו אחר. ובעצם השימוש בדימוי הזה, וגם ברמה הפרקטית, כאילו התפיסה שאנשים משלות בו, בגלל שהוא נמשך לאנשים יותר מדי. זה הכל, כל פעם היצר מושלך החוצה. מה שזה עושה, אני חושב, זה באמת בדיוק הדיכוטומיה הזאת, שבו בן אדם לא תופס את המיניות כחלק ממנו. אלא כאילו הפילוג הזה בינו לבין האישה, הוא מופנם לפילוג בינו לבין החומר. פיצוג פנימי כזה, שאז כמו שיכול להשליך את המשיכה על אובייקט חיצוני, ככה הוא גם משליך את המשיכה על החומר, כאילו סוג של חיצוניות כזאת שלו, שזה לא אני, זה משהו בי, אני צריך להתמודד בו. ממילא גם היחסים של השליטה, גם כלפי החומר, גם כלפי האישה, בהקשר אחר. אבל דווקא בהקשר הזה, הרב שגר פה מדגיש שזה, אני אקרא אולי את הקטע שלו, שזה לא שליטה אלימה דווקא, אלא האידיאל זה אשת חי, זאת אומרת, סוג של חומר זך, סוג של יחסים, בואו נקרא אולי איך שהרב שגר מדגיש את זה. בפסקה הזאת שהבאתי פה, היחס של הרמב״ם לארוס ולגוף עלול למצער לגרום לנו חוסר נוחות ואולי אפילו דחייה. למעשה היחס של הרמב״ם לגוף ולאישה הנה יחס דקעני של שליטה, והוא עם שולבך הינו המצב האותנטי של היחס ביניהם, מצב של שליטה. לא נצא ידי חובת הצדק עם הרמב״ם שהוא שואף לשליטה, זה קצת מקוטע פה כי לא ערכתי זה, שואף לשליטה שאיננה כפייתית. זהו התיאור של מי שחומרו זך. זו איננה שליטה אלימה, אלא כזו מביאה לציות מעצם הנוכחות הרוממה. למעשה שליטה זו איננה מופעלת מבחוץ, אלא חודרת פנימה ומעצבת את החומר עצמו. הופך הוא להיות מואר ותבוני בעצם ההודעה שלו בעדיפות של החומר, זה רצה צריך להיות של הרוח, או של הגבר, של הצורה. אין ספק שעצם המושג של שליטה מופיעה בהקשר זה אינו כוחנו, אך זו כוחניות לא אלימה ומעודנת. מצפה לכך שהעבד יקבל את עבדותו כמובנת מאליה וכמוצדקת וכמימוש האמיתי של עצמו. עכשיו, מה? יש פה מה, אני חושב שהדיון הזה, למרות שהוא כאילו מקרב את המושגים אלינו, הוא מבליע בתוכו את השאלה שהיא אולי השאלה היסודית, עד כמה היחס ליצר נתפס כיחס בין שניים? כי ההבחנה הזאת בין למשל מיניות מותרת ומיניות אסורה, היא מתעלמת מההבחנה הזאת. היא לא מתעסקת בשאלה של איך האדם חווה את היצרים שלו, והאם הוא מזדהה איתם ולא מזדהה איתם, אלא כאילו ברגע שזה מותר, זה כבר אין שום קונפליקט פנימי ואין שום דבר. פה כל ההתמודדות היא בשאלה איך האדם חווה, ואז השאלה אם אנחנו, זאת אומרת, אני חושב שברגע שנכנסים לעמדה הזאת, אז פה השאלה באמת נמצאת במוקד, האם היצריות היא משהו שנתפס דרך אפילו עולם המדימויים הזה, של משהו שצריך לשלוט בו, משהו שאתה לא אחד איתו, אתה צריך להתעסק איתו, אתה צריך לברר את היחס שלך אליו לרמות שונות של שליטה, או שכאילו, כמו שאתה אומר, נתפס, כאילו במקומות המותרים זה סוג של אחדות פשוטה ואין מזה שום פער. זאת אומרת, ברגע שנכנסים למקום הזה, אז עם אלה ההבחנות כבר, אז זה לא כזו דיכוטומיה של טוב ורע, אלא זה שאלה יותר עדינה, איזה סוג של מערכת יחסים אתה בונה, ברגע שאתה מבין שמדובר על מערכת יחסים ולא על איזושהי אחדות פשוטה. אז עדיין אפשר לשאול, זאת אומרת, למה בעצם דווקא שליטה כל הזמן? זאת אומרת, למה להפעיל לשליטה עדינה? ומה זה אומר? מה זה אומר שהשכל שולט באופן עדין כזה? זה משהו שמופיע בקטע הזה, מורה נבוכים, שבו הוא אומר שחלק מהמפעים של הצורה, אני יכול להבין שהצורה העניין של זה להשכלה, אבל זה שהשליטה נכנסת כאחד מהמאפיינים של הצורה, יש לה את היכולת לשלוט. אומרת, מה זה אומר? האם זה סוג של אקסטרה שניתן לה בגלל שאנחנו חיים בגוף, קיבלנו גם כוח שליטה? או אולי מה שהרב שגר מנסה להגיד, שזה שליטה שנובעת מעצם זה שהחומר מסוגל להכיר והצורה יכולה לחדור לתוכו ולשנות אותו מבפנים, זה דברים שנהיה אותם יותר בקטעים בהמשך. ואז ממילא זה פחות דיכוטומי במובן של ניגוד, אבל זה כן עדיין...
זה מאוד יראה עוד שניים.
נכון, זה...
בכלל, יש משהו בתפיסה של הרמב"ם שנציב מאוד בצורה מאוד חזקה את האינדיבידואל. בכלל כאילו זה ששם את החוכמה בתור כאילו דבר כן. נראה לי כאילו, לא יודע אם צריך קשה לזה לגמרי, אבל ש... היצר או כל הסיפור הזה של, של החומר הוא פצה קרחון בכלל למשהו שנתפס אצלנו בתור אנושיות כאילו פשוטה, איזשהו מפגש בין בני אדם. זאת אומרת, אצל הרמב"ם כאילו יש את, את האידיאל של האדם הזה, זאת אומרת, כל העולם שלו יהיה עולם היררכי, אם זה כאילו הגבר והאישה זה חומר וצורה, וגם כאילו בעולם, אז
יהיה את המשוואים,
כן, שזה גם חומר וצורה. זאת אומרת,
אבל מה שאמרת לגבי אנושיות פשוטה, מה אתה מתכוון? שבעצם הרמב״ם לא, זאת אומרת, שבעצם זה לא קשור רק ליחס ליצר, אלא קשור בכלל, זאת אומרת, היצר יהיה בציר של האנושיות היותר רחבה?
כן, כאילו, נראה לי זה לא מקרה שהרבה פעמים הרוחניות, אני מנסות ליישם את התבוניות של הרמב״ם ברוחניות היום, כאילו, וזה, אז שהיא גם, הרבה פעמים מובילה לאיזשהו אדם שהוא מאוד אינדיבידואל.
כן, זה לא מה, מה נגיד לדגם, מה עומד מול האינדיבידואליות פה? קהילה בורגנית?
כן, אבל גם את הדמויות החיוביות שהיא תציג.
כן, כן, לא, אני רק לא התכוונתי להגיד את זה, סליחה חלילה, אני שמע. כן, כאילו אני אומר בורגני כי זה הניגוד בדרך כלל.
זאת אומרת, אם תחפש את הדגנים של האנשים, כאילו אנשי המעלה, אז הפילוסוף והעידה והאיש הרוחני שהולך כאילו לשדות הזה, הם אנשים שחיים לבד, אבל שאר הדגנים שאפשר להציג לאנשים מוכנים, וזה הם כאילו במקרה לא, הם דווקא לא אנשים שחיים לבד, הם כאן חיים באיזושהי מסגרת של חברה. בכלל כאילו ברמה אני מרגיש מאוד חזק את האינדיבידואליות, כאילו, עד הכל, זאת אומרת,
כן.
כאילו החברה שאני מדבר עליה זה תמיד חברה שהיא היררכית והיא תמיד כאילו, פרגמטית מאוד, אף פעם אין בה איזשהו משהו מעבר.
כן, אבל לגבי הרמה אני מסכים, אבל אני לא בטוח שזה, שלגבינו זה יהיה נכון להגיד שהמיניות נמצאת בסל החברתי, האנושי, הפשוט, זאת אומרת, גם פה אני מרגיש שבתכלס, היחס הוא הרבה יותר מורכב. זה תלוי מאוד גם באיזה תרבות בעניין הזה, אבל כאילו יש משהו באמת באינטואיציה שהרב שגר הולך איתה, שהוא מדבר על היצר בהקשר באמת של האדם עם עצמו, ולא על ציר שכולל בתוכו נגיד גם יחס סתם לאנשים, אלא כאילו זה תחום שקיים בפני עצמו, והשאלה היא איך אני חווה אותו לעצמי, הוא לא נמצא על איזשהו רצף. ולכן גם אם אני מדבר עליו במושגים של אנושיות, זה לא אומר שאני ממקם אותו במקום שווה ערך לדברים אחרים, יש לו את המאפיינים שלו, לכן אני, למרות שלגבי הרמב"ם אני חושב שאתה צודק, שיש קשר בין היחס לגוף ובין היחס לזולת ובתוך איזשהו ציר, אבל נראה לי שגם אם אנחנו יוצאים מהרמב"ם, אני לא בטוח שזה ישים אותנו במקום פשוט כזה שבו זה ברגע שהשתחררת מהאליטיזם, אז גם היצר יהיה פשוט עוד איזשהו משהו בתוך ה... אני אנסה לחדד את זה אולי דרך הדברים בהמשך, אבל זה מעניין, לראות בדיוק איפה אנחנו, אם אנחנו לא יוצרים דיכוטומיות כאלה, גם, גם בלי הרוחני, זה כאילו שאלה שאני, שמעניינת אותי. בואו, אבל אני, יש פה כמה כתבים שאני רוצה לדבר עליהם, אחד זה יחס ליצר, ואחד, ההפנמה של איזושהי יצריות לתוך החוכמה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים קטע שני של הרב שגם פה אומר, אנחנו מוציא סוג אחר של אירוס. האירוס נידון אצל הרמב״ם לגינוי, אבל יש גם חשוב אחר של אירוס, וזה הפסקה בהלכות תשובה לעובד מאהבה, זה די דומה לדברים שהרמב״ם מביא גם במורה נבוכים, אבל פה זה מאוד חד. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא כדי להירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בכלל. והלכה הבאה אומר, וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שאוהב את השם אהבה גדולה יתרה רבה, עזד מאוד, עד שתהיה נפשה קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בתמיד, בין בשוכבו, בין מקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם אלה ואהביו, ושוגים בתמין, כמו שציוון בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אומר דרך משל, כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים אשר לעניין זה. עכשיו צריך לקרוא פה ברקע משהו שהרמב"ם חזר עליו הרבה עם מורה מבוכים, שהאהבה קשורה לידיעה. כפי הידיעה תהיה אהבה, ראינו את זה בכמה פעמים, זה בכל לבבך ובכל נפשך, חוזר שוב ושוב שזה הפסוק שאומר שלאהוב את השם ולדעת אותו. כי לב זה ידיעה, כמו שאומר שם בפרקי המילון. זאת אומרת, זה בדיוק החיבור שאני רוצה להתבונן בו. מה היחס בין הדמות הזאת של העושה האמת לפני שהוא אמת, שזה אהבה, ולצד זה גם אהבה כידיעה, שזה נראה לי דברים שקשורים אחד לשני, למול התיאור הזה, שהוא ודאי לוקח מאפיינים יצריים ומנסה להפנים אותם. ויש פה איזשהו חיבור, שזה מה שאני רוצה לתהות עליו. מה אתם אומרים? איך זה נראה לכם היחס בין שתי ההלכות האלה? בוא נתחיל אולי לפני, סתם בחלק הראשון, מה זה אומר להגיד שלעבוד מאהבה זה לעשות את האמת מפני שהיא אמת ולא מפני דבר בעולם? איפה זה מגיע? מה זה אומר על אהבה? תחבירו לך אהבה ממקורות אחרים. את מי אוהבים פה, כמו נשאר ככה? מי האהוב? אהבה בפסקה הזאת. אני חושב שחלק מההקשר זה שיש עובד מאהבה ועובד מירה. זאת אומרת, יש מושגים שהוא עובד איתם. פשוט שירה זה קשור לעונש או קשור לרוממות, אפשר לקחת את זה כל מיני מקומות. יש משהו חמקמק אולי בזה שהשכר לא נמצא בתוך הניגוד הזה באופן ברור. אני, נכון, אם אני מייחס יראה לעונש, אז איפה לעבוד בשביל השכר? לא יודע, יש פה איזה משהו חמקמק במושגים האלה. אנחנו רואים שהרמב"ם שעומד עובד מאהבה, אז הוא שולל גם את השכר וגם את העונש.
ואותו רק להדגיש שהשפה טובה לא.
כן, זה דגש מעניין. אני לא יודע, תהיתי מה זה אומר, זאת אומרת, איך להבין את זה קשור לשאלה של השגחה שדנו בהם, כמה עובדים, איזה סוג של שכר, אבל זה באמת לא הנושא. המונח של האמת פה כמובן הוא במרכז, זאת אומרת, מה זה אומר עשה האמת מפני שהוא אמת? למה בעצם לעשות? באמת יש פה איזו הנחה שאתה שם את הדברים במעגל וזה עובד, נכון? כל העניין של שכר ועונש הוא שאתה עושה את האמת בגלל משהו אחר, ואם אתה מגיע לדרגת עומד לעבר, אז האמת הופך להיות סוג של מעגל סגור כזה, האמת מפני שהוא אמת, אתה פועל, האמת עצמה היא כוח מניע, היא לא צריכה שום הצדקה, שזה מעניין, גם מה זה בדיוק האמת, ולמה זה קשור לאהבה, זאת אומרת, מה זה אומר לאהוב את האמת, ולמה זה, איך האהבה הופך להיות משהו שמצדיק את האמת מתוך עצמה. אתה...
האמת זה העסק בתורה זה במצוות והליכה בקרבת החוכמה.
זה שאלה, אולי יסוד כל הפילוסופיה היהודית, מה היחס בין התורה והמצוות לבין האמת? זאת אומרת, נראה לי שאצל הרמב"ם הוא מלא מניח שהם חלק מהאמת, אם יש עוד דברים שהם האמת, כן, נכון, מה היחס, כל הקרבה שלהם לאמת, זה כבר כל הספר של המורה. אבל בסדר, אלה כרגע האמת לצורך העניין, אבל זה חלק מהעניין שאתה אומר שאני עושה אותם בגלל שהם אמת, בחזק, זאת אומרת, יש לך תיאור של עובד מאהבה, בשורות הראשונות האלה, זה שני הלכות, יש באמצע מקורות שהוא מביא את זה, שזה מה שכתוב על הערבים וכו', אבל זה התיאור, והתיאור הממוקד, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בו, נמצאת בו האמת. אחד משמותיו וכו', זאת אומרת, בצד שני, כשהוא נכנס לתיאור של האהבה הראויה, עם כל הארוס, אז הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא אוהב את השם, אהבה, הוא חושב על השם כל הזמן. יש פה תנועה שראינו הרבה פעמים במורה נבוכים, בין השפה הפילוסופית יותר לשפה הדתית. לשפה הדתית הקדוש ברוך הוא מופיע כסובייקט, והעוצמות מופיעות בצורה מאוד חזקה. בשפה הפילוסופית אין מישהו לאהוב אותו במובן הזה של סובייקט. ומה שעוד יותר אני חושב בולט, והוא קשור לנקודה שאני רוצה להסתובב סביבה בהמשך, זה שהדוגמה של האדם, של הרמב״ם לאדם, לחולי אהבה, זה מישהו שהאישה לא נמצאת איתו. נכון? הוא חושב עליה כל הזמן. שוכב, קם, אוכל, שותה. זה סוג של געגועים למשהו נהדר. לעומת זאת, עושה האמת לפני שהוא אמת, התחושה היא שהוא מצוי בתוך האמת כל הזמן, הוא אחד איתה, הוא שמה. אין לו למה לחשוף, אין לו למה להתגעגע, אין את הפער, לא רק במובן של סובייקט לאהוב אותו, אלא גם במובן של משהו שנהדר, כאילו תיאור של מישהו שחי את הדבר עצמו. וזה אולי כאילו חלק מהפער שיש בין שתי הפסקאות האלה, בין העוצמה של התשוקה שהיא קשורה לאיזשהו מרחק אולי, דרך כל שיר השירי למשל לעניין זה, כי אין בו מימוש, יש בו כל הזמן רדיפה, לעומת הדמות הזאת האידיאלית, שהוא פשוט נמצא באמת. והוא אוהב את האמת, אוהב את החיים עם האמת, לא, אין לו את הקדוש ברוך הוא כאופק, אין לו איזשהו אהוב ללכת אליו, וזה באמת משהו קצת אחר. עכשיו, אני חושב שמה שהרמב"ם עושה פה זה נראה לי כאילו ניסיון באמת להכניס, או לתאר, כאילו שככה זה, שהאנרגיה הזאת יכולה להיות בתוך הסיפור הזה של עובד מאהבה. וזה אולי כאילו שאלה שהיא קשורה לכל המורה נבוכים, עד כמה הוא מצליח לסחוף את האנרגיה שיש בשפה הדתית לתוך העולם היותר של נתיבות החוכמה והאמת מפני שהיא אמת, זאת אומרת, עד כמה זה יכול באמת להיות כזה... זאת השאלה, בעצם זאת השאלה, איך זה עובד. למשל, הרב שגר כותב פה, בפסקה שבאתי אחרי, מביא את זה כשאלה כאמור, ואומר, בעולמנו נוכל לראות תופעה מעין זו אצל הלמדן הישיבתי, במיוחד הנער הצעיר בן הישיבה, המחדיר את יצריו האירוטיים בלימוד. לימוד מתוך תשוקה. אהבת השם שלו הבאה לכלל ביטוי בלימוד תורה הינה ארוס. אז יש לו איזושהי מין דמות כזאת של למדן ישיבתי, אני לא יודע אם אתם מכירים אותה או לא. וזה גם נטייה של הרב שגר, לקחת את החוכמה של הרמב״ם ללמדנות הישיבתית, לא מתוח שזה לגמרי פשוט. אבל כן, יש פה איזה ניסיון באמת להגיד, יש אפשרות כזאת בהקשר של חוכמה, בהקשר של לימוד, להסיט את האנרגיות האלה לשם. גם החיבור בין אהבת השם לבין למדנות כאלה הוא לא כל כך פשוט, אבל גם זה הרב שגר ניסה ואפילו כתב איזה ספר. אבל אז יש דבר כזה. השאלה אני חושב שהיא קשורה להשוואה הזאת, זה עד כמה, כמו את היחס בין אהבת השם לבין לימוד למדנות, עד כמה יש בו את הממד של הפער באמת, שאתה רואה בתיאור של הרמב״ם שהוא חלק ממה שיוצר את ה... ואת האם הלימוד תורה הוא סוג של רדיפה אחרי משהו שלא נמצא בו, או האם אני... נמצא, האם יש פה איזשהו סוג של השגה, זאת אומרת, זה המעגלים שאני רוצה, חושב שצריכים להיכנס לנו כדי להבין מה שהרמב"ם מתאר, עד כמה החוכמה זה משהו שאני שורה בתוכו, ועד כמה זה משהו שאני רודף אחריו, כוסף אליו, וגם לגבי הלימוד הישיבתי, זה סוג של נכנס פנימה ואתה נמצא בפנים, והאמת מפני שהיא אמת, ולא צריך שום הצדקה חיתונית, זה סוג של חיפוש. בתורתו האלה כתוב עליו, לימוד תורה כבקשת אלוקים, זה בקשה שזה מציאה. זה, עכשיו לפני, אני רוצה להשוות את זה לשלה, בעקבות הרב שגר שישבה, כי אצלנו שאפשר לראות איזשהו אופן אחר, ואז השאלה לגבי הרמב"ם מתחדדת עוד יותר. יש לשלה 10 מאמרות בתוך הספר שלו, ובאחד מהם הוא מדבר על יראה ואהבה. ואז יש מין הגהה כזאת בצד. פסקה הראשונה שהבאתי פה זה מתוך ההגהה, והוא אומר ככה, הנה העתיק דעת הרמב"ם זה באהבה, והוא מצדד את זה לכל תשובה, ועוד כמה מקורות מקבילים. העולה מדבריו שם, כי הוא זה נראה כי העובד האמיתי הוא אשר לא יכוון בעבודתו לשום תכלית. זולת עצמות המצווה ועשיית צורתה, ושזהו הנקרא עובד השם מאהבה בדברי רבותינו זה. ואחריו נטו כל החכמים הבאים אחריו. אמנם אני אומר, כל מה שהבין בדברי אהבה, נכלל לפי שיטתי בהיראה הקודמת לאהבה. זה יש לי שבחה להגיד. הרמב"ם וכל החכמים הבאים אחריו, לא יודעים לך מה זה אהבה. ואז נראה איך השלה תופס אהבה, אז אני חושב שזה מאוד מאוד מובהר, ואיפה זה מגיע. הפרק שם, באמת פלא, הספר הזה, באמת אני בקושי מכיר אותו, והמעט שאני מכיר ממנו יש לו דברים ממש, אתם יודעים, לא צד שלו לפעמים. הוא לא יודעים אותו, חלק מהעט שלא יודעים אותו זה שהוא לא מקוטלב, הוא לא בשום ז'אנר. הוא שייך לאיזה מין תקופת ביניים כזאת, שהחסידות מאוד קשורה אליה, אבל הוא עצמו, יש לו מין שפה משלו, הוא שואב מכל מיני מקורות, דומה קצת למערב, מין משהו בפני עצמו כזה, ויש בו הרבה עוצמות כאילו, שאתה לא יודע מאיפה הן באות ולאן הן הולכות. למשל, כל התיאור שם של אהבה הוא מאוד מאוד טעון. יש שם קטע שגם אותו עוזר לי לפעמים, והוא קשור למה שאני לא יודע מעט, אבל הוא כאילו שלב לפני, הוא בונה את זה כל מיני שלבים, שהוא אומר שכדי לעבוד בשני היצרים, אתה צריך דווקא כן מאוד לרצות לחטוא ואז להתגבר. זה ממש הוא מדבר על להעצים את היצר כדי לעבוד ביצר הרע. יש לו שם שלוש דרגות, זה גם כאילו ממחיש את ההקשר שאנחנו מדברים בו, שמדבר על אהבה, הוא מביא מדרש, לפי גם ראשית חוכמה ורמור סבר ובציניס. מדרש שאומר שלשלושה לשונות, זוכר את הלשון בדיוק, כאילו שיש שלושה לשונות של אהבה לקדוש ברוך הוא, ושלושתם למדנו מאותו רשע, משכן בן חמור, שכתוב שם, הראשון זה, אחד זה חשק, אחד זה, אחד זה אהבה, אחד זה חשק, אני חושב, אולי לא אהבה? לא, לדעתי לא אהבה. חפץ זה השלישי שהוא הביא כאן. אני לא זוכר. בכל אופן, מה שיש שם זה שלושה ביטויים של תשוקה מאוד טעונים לקוחים להכשר של שכם בן חמור, ואת כולם מסיבים דרך כל מיני פסוקים לאהבת השם, והוא בונה אותם כשלוש דרגות, וזו הדרגה האחרונה שמביא פה. עניין החפץ הוא עניין שלישי. נקרא לו שם לפי העניין אשר אנחנו עתה בו, נקרא הוא אהבת עולם, לפני זה הוא דיבר על אהבה רבה. כי הנה החפץ הוא הרצון. ויהיה הכוונה ברצון שרוצה תמיד בלי הפוגה. והקדים משל, מעניין פלאות אהבת אישה, שחושק ומזדווג עמה. בעת הזיווג לא היה פורש ממנה ולא היה מונע את עצמו ממנה משום סיבה בעולם, שום סיבה בעולם. מכל מקום, אחר הגמר הזיווג נגמר החפץ ורצון שלו ונתמלא את אהבתו. אמנם בעבודת אהבה להשם יתברך היא אהבת עולם, החפץ והרצון אינו פוסק. ואם שנגמרה המצווה הבאה לידו במילואה וטובה, וטובה אזי ביותר חושק ומתאווה ורוצה תמיד להידבק, ושתבוא לידו מצווה אחרת, ואין לו סבבה ממה שעשה. אדרבה, נכנס בתאווה ביותר מכוח הדבקות. וזהו עניין מצווה גוררת מצווה. כי ביותר שהשלם האמיתי עושה ועובד, ביותר מתאווה. וחפצו ורצונו לעבוד עוד. כי הולך משלמות לשלמות ולחשק אלוהי. ואם עושה ביותר עוד, מתאווה עוד ליותר. כי עניין משה רבנו שהיה מתאווה לארץ ישראל לקיים מצוותיה, אף על פי שעדיין לא באו לידו, ולא חל עליו חובת קיומה. מכל מקום היה חושק ומתאווה וחפץ ורוצה, נמצא מבחינת אהבה זו היא אהבת עולם. זה כאילו הטופ של אהבה, גם כל הדרגות שלפני הן הרבה חורגות מהתיאורים של הרמב״ם. אני חושב שבזה אפשר קצת להרגיש מה היה חסר אצל הרמב״ם, לא? לא בכתי, אבל זה עצמו, זאת אומרת, השאלה מה זה אומר. זאת אומרת, בצרך כלל התיאור שלו די דומה, אני רוצה לדעת לחדש את זה יותר, למה שהרמב"ם מביא לגבי חולי אהבה. מצד שני, הוא אומר, באמת, היחס בין זה לבין העושה המצווה משום האמת, זה כאילו זה עולם אחר, אז איך הרמב"ם מחבר אותם, זה רק מקצין את השאלה אולי. זאת אומרת, אני מרגיש בתיאור שלו, זה הרבה יותר מוצדק. אבל בואו נעשה, כאילו, העניין של משה רבנו למשל. זה מאוד מחדד את ההבדלה. עדיין לא באו לידו, ולא חל עליו חובת קיומם. זאת אומרת, אם היה עושה אמת מתוך שהוא אמת, אז הוא לא מחויב בזה. מה יש לו לקסוף למשהו שהוא לא... זו דוגמה טובה, על זה שהעושה אמת מפני שהוא אמת, הוא נמצא כאילו בסוג של הווה, בסוג של מצב סטטי. הוא פועל מתוכו. הוא לא חודף אחרי שום דבר שלא נמצא אצלו. מה העניין? כאילו, זה לא מצווה שלך, מה אתה רודף אחריה? אבל בואו נסתכל באמת על התיאורים האלה. יש בהם איזה משהו דומה, אבל גם יש קצת הבדלים, אני חושב, במנגינה. או בדגשים, מה אתם אומרים? האהבה של השלב והאהבה של הרמב"ם.
מבחינת הפאתוס כשהוא מדבר על, 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 על אהבת אישה לעומת מה שהרמב"ם מדבר, יש כאילו איזה משהו הרבה יותר...
הרבה יותר נכנס לדימוי, כאילו.
לא, רואים איזה משהו הרבה יותר חיובי, רואים, מרגישים את זה, כן. כאילו כשהרמב"ם אומר כאילו חולה אהבה, זה נשמע חולה איזה כאילו...
כאן לדבר את זה ולכיוון הפוך.
היום אנחנו משתמשים בזה כאילו כביטוי חיובי, כן, אבל...
לא, היה רופא, ונראה התכוון חולה חולה.
כן, זה כאילו, זה לא נראה איזה מה זה, והוא פלאות, אהבת אישה, זה כאילו ממש ניגוד...
פלאות, באמת, מילה מפתיעה פה. זאת אומרת, יש משהו שמרגישים שהוא באמת לוקח את ה... כאילו באמת מראש היחס שלו ליצר הוא אחר, ולכן הוא גם מוכן להיכנס למאפיינים של המשל, ולקחת אותם בצורה יותר עשירה אולי ממה שהרמב"ם עושה.
כאילו אצלו למשל הוא דרך הניגוד, יותר מה שזה...
אצל הרמב״ם? אצלו זה ניגוד? מבחינה מסוימת, נכון? מה הוא לוקח באמת? בואו נסתכל על הנקודה
הזאת. הרגשים שלו זה כאילו בדיוק מה שאין אצל האישה. כאילו אהבת עולם, אהבה תמידית.
אז זהו, האמת, זה קצת קשור לזה שאני אבד לי בו רק חלק. הדימוי הזה, הוא מתחיל איתו מהחלה שהוא מתחיל לדבר על אהבה, זה הדימוי. וכשהוא מתחיל איתו, אז הוא לא מגיד, הניגוד הזה נמצא רק כאן, בשלב הזה. בשלבים הראשונים הוא מדגיש בדיוק מה שהרמב"ם מגיש, את הטוטליות, וזה שאי אפשר להפסיק באמצע, וזה ששום דבר אחר לא חשוב. באופן כללי הוא כן לוקח את המאפיינים האלה. פה הוא באמת יותר מתעכב בנקודה אחרת, אבל גם משמעותי שיש, שהיצר מגיע לסיפוק, לעומת רבת השם שהיא לא מגיעה, שהיא אינסופית, מתגברת. עכשיו זה המעניין, כי זה גם אני חושב נקודה שאצל הרמב"ם לא נמצאת, אני חושב, נכון?
מצד שני אצל הרמב"ם נמצא שיגעון שפחות נמצא אצל...
מה זה אומר שיגעון פה? שוגע בתמיד, שוגע
בתמיד. וחולי אהבה, זה כאילו באמת, זה דימויים שהם יותר חריפים, כאילו, מאיזשהו געגוע. כאילו, בן אדם הזה הוא כאילו באמת מאבד את האיזון, כאילו שאצל הרמב"ם זה בדרך כלל...
כן, זה קטע מפתיע ביחס לדרך האמצע, נכון? אני חושב שזה באמת, כאילו, אני חושב שהשלב באמת פחות מתמודד עם איזון, הוא יותר מדגיש את ה... להיכנס למשהו ולהיות בתוכו בלי שום יכולת להפסיק, בלי שום יכולת לחלבן חשבונות אחרים, זה גם סוג של יציאה מאיזון באמת. אבל יש פה משהו מעניין בזה שאני חושב שהרמב"ם, גם כשהוא מדבר על שוגה בתמיד, אתה לא מרגיש אצלו את הדגש על החיסרון, אני חושב. זאת אומרת, אצל השלה עושה ביותר עוד, מתאווה לעוד יותר. הדימוי הזה של התאווה כאיזושהי רדיפה, משהו שחסר לך, ובניגוד אפילו ליצר, שגם הוא כזה, אבל איזשהו שלב כן מגיע לסיפוק, כל מה שהוא מוצא באהבת השם בדרגה הכי גבוהה שלה, זה חוסר סיפוק. שזה, אני חושב מאוד חזק, כי אצל הרמב"ם יש משהו מובלג, מה שאמרתי בזה שהוא מבליע את זה שהאישה לא נמצאת. מתעסק בזה שהוא כל הזמן חושב עליה. הדימוי שלי הוא שמישהו, לא באטרף, גם השלב, אתה רואה שהוא רואה אותו נמצא בדימויים הגופניים, לא נמצא בשלב של המחשבה. נמצא בתוך הגוף ממש, ואצל הרמב"ם זה יותר מישהו שחושב, מישהי שמנהר בה, משהו הרבה יותר עדין והרבה יותר מינורי, ולכן הוא גם הרבה יותר מתקרב לאזור של החוכמה והמחשבות וכו'. כאילו מנסה להתאים את המחשבה, פה יש איזשהו... ולכן אני חושב, אצל הרמב"ם אין את הדגש על החוסר. זאת אומרת, אני יכול לתאר אולי איזשהו חיבור בין הדברים האלה של חיפוש אחרי החוכמה, אחרי איזשהו יעד שאני לא מצליח לגמרי להגיע אליו, אבל אצל השלט זה הרבה יותר חזק, אצל השלט אתה כל הזמן מגיע ומושיך לרוץ. התנועה הזו של החיסרון היא הרבה יותר חזקה, וזה חלק מה שאני מרגיש שהופך את התיאור שלו ביותר משכנע, במובן שהוא באמת מראה לך שבאמת אהבה בעולם עובדת דרך איזשהו משהו שמנסים להשיג אותו. ואם אתה לא תשיג אותה, זה תהיה עוד יותר חזקה. זה תהיה, הוא מוכן ללכת על הציר הזה של הרדיפה האינסופית עם כל העוצמות שהוא נותן. ואז כשאתה קורא את זה מול הרמב"ם, אז אתה מגיע שבאמת אצל הרמב"ם הוא לא הולך על הרדיפה. אלא הוא הולך על איזשהם כיסופים, הרבה יותר מינוריים. ולכן העוצמות האלה של השלה, אני מרגיש פחות נמצאות אצלו. הוא לא מוכן, ואני חושב שבכוונה, לקבל את המקום הזה של החיסרון כהגדרה, של מה שיוצר תשוקה, של מה שיוצר תנועה. ולכן כשהוא מתאר על העושה האמת מפני שהוא עומד, התחושה היא שהוא באמת נמצא באיזשהו חוסר תנועה. והאהבה נמצאת אולי באיזושהי רגעי נפילה, אני חושב, כמשהו כזה. אני אומר שהרב שגר מתאר תיאורים כאלה קצת. זאת אומרת, אצל הרב באמת התנועה היא הרבה פחות דרמטית, והרבה יותר נמצאת באזור סטטי כזה, בין אם מדובר על געגועים, בין אם מדובר על העשייה עצמה. אצל השלה זה באמת, אתה מרגיש פה את האטרף של העניין. שבתור דימוי של יצר, לא יודע, זה שאלה באמת. שתראו שלו, כאילו, ינסה לרדת יותר לעומק של היצריות עצמה וללכת איתה. אצל הרמב"ם זה כאילו לקחת ממנו נקודה מאוד מאוד מסוימת ולהפשיט אותה מכל מיני מאפיינים אחרים.
באמת השלט צריך ללמוד אותו בפני עצמו, כי הוא עולם בפני עצמו, אבל כאן אני מרגיש שהוא ממחיש לנו אולי מה שאין אצל הרמב"ם, ושהוא מחזיר אותנו לשאלה של מה בתכלס, מה הוא רוצה מאיתנו, איזה סוג של חוכמה זאת. זוהר חושש נקרא קצת בדברים של הרב שגר, הוא עושה פה כמפלוח של כל מיני אפשרויות, ובסוף גם ננסה להסביר את הרמב"ם, שזה יכול לגעת ככה באמת מנקודות היסודיות האלה של אהבת השם ברמב"ם, ואיזה סוג של דתיות הוא מתאר. אז זה דיבור צפוף כזה, אבל ננסה לקרוא, נקרא אותו בשני חלקים אולי. כך, החדרת מטאפורת החומר לצורה גורמת לניבולה. לתשוקה מנוגדת ומרוקנת את ההוויה. האכילה הינה פגם ותלות. הוא איננו מזדהה עם אכילתו. מכאן חוסר הסיפוק וההרגשה הרעה מלווה את פעולות חוש המישוש. העונג הופך לנגע. מעצם הגדרתם הם אינם יכולים להביא לסיפוק, בגלל האמון המוחלט שהם נותנים בחומר. ההנאה עצמה מתדלדלת והופכת לקיטש מגעיל ולמטרד. היא מפריעה לריכוז ולמנוחה שהפילוסוף זקוק אליו כדי להגיע להשגותיו וכדי להיות מכונס בעצמו. להגיע לזהות עצמית שהינה התנאי לאחדות השכל ולהשגה ולהרמוניה. התשוקה לא נעלמת, אך היא לא מלווה לא בשמחה ולא בסיפוק, והעונג עצמו איננו אלא התפרקות של הלחץ. הדרך לתיאור האכילה היא באמצעות הכוונה. יהיה שמונה פרקים משם דרך, בפרק שמונה פרקים שמדבר על הדרך האמצע, הוא מסתיים בפסוק הזה. ושם דרך הרנו, מי ששם את דרכיו, שהדרך להתמודד עם היצרים זה לחשב אותם, לדעת בדיוק מה המידה הנכונה. שהיא החדרת התכליתיות האינסופית, התבונית והשליטה ליצר עצמו. וכך האכילה עצמה מתוהרת, מציירת אכילה מוארת. וזה הוא ירחיב עוד מעט בהמשך. הסלידה של הרמב"ם מהאכילה ומהמין נובעת מהגועל וחוסר הסיפוק המלווה אותם. על האכילה שהיא הנפש הבהמית, רוכב הדמיון, המנסה להנציח באמצעות ההיעדר את המטאפורה החומרית ולהטביעם בפעילות הגופנית עצמה. מכאן חוסר היציבות והסיפוק המתמידים שלו, שהם חלק מאופיו וריקום של ההוויה. העניין של הרכיבה פה זה גם מקור שצריך לגעת בהקשר הזה, באותו פרק שהזכרתי על של הרמזים על סיפור הבריאה ועץ הדעת, אז הרמב"ם שם מביא מדרש שאומר שהסמך מם רוכב על הנחש. הנחש היה בהמת רכיבה כמו גמל, וסמאל רוכב אחריו, והוא לא אומר מה בדיוק הנמשל, אבל המפרשים שם דנים, ויש שתי אופציות. האם זה הכוח המדמה שרוכב על הכוח המניע, על היצר, או להפך, היצר רוכב על הכוח המדמה. איך הרב שגם נסלח את זה כאן? הדמיון הוא זה שרוכב. ודרך זה נבנה איזה מין תיאור כזה, שגם הרב שגם מרחיב בו במקומות אחרים בקובץ הזה, של יש איזשהו, יש כאילו את הרמה הטבעית של יצר, של כוח מניע, שמושך דברים מסוימים, צרכי הגוף, הרמה שהרמה יכול להתייחס אליה ביותר ניטרליות, ויש איזשהו פיתוח שלה, שזה הדמיון, שמתאים אותה ומתענים, ויוצר סביבה איזשהו עולם, ששם אני חושב נמצא כל ההתמודדות. ההתמודדות היא הרבה פעמים עם הדמיון ולא עם היצר עצמו, אבל לכן גם הכיוון פה הוא לא של התנגשות ראש בראש ופרישות מול פריצות, אלא שברגע שאני חושב שמה שהרמב"ם מתאר ומה שהרב שגם מנסה לעמוד עליו פה זה שכשהדמיון נכנס אז קשה לשמור על האיזון, כי הדמיון הוא מעצים דברים. מה שהוא מתאר כאן שהוא יוצר אמון מופרז בחומר, הופך את החומר לאיזשהו יעד ששווה לרדוף אחריו, שאפשר יהיה להגיע דרכו לאיזשהו סיפוק ולאיזושהי שלמות, ואז מפריע לשמור על החומר במקום הרגוע שלו, הופך אותו, מעצים אותו ומתאין אותו ביותר מדי מטענים שכבר אי אפשר להסתדר איתם בנינוחות שהרמב"ם חוצר אליה.
יש פה גם אשליה.
הדמיון אני חושב שזה אשליה, לא? מה אתה מתכוון אשליה?
דמיון, כאילו, דמיון
של אשליה. האשליה אני חושב זה המקום, מה שהרב שגם מתאר פה, כאילו מה שנראה לי הרב שגם מצביע פה יפה, זה שהחומר לא בהכרח אמור להיות תמיד הפרעה. זה לא שהוא מטבעו תמיד מפריע, ולכן אתה צריך תמיד לברוח ממנו מהצד השני. אלא יש יכולת כן לחיות בנייך. עם הגוף ועם הצרכים. מה שאני חושב, מה שהרב שגם ממקד פה, זה שמה שמפריע לרמב"ם זה שהחומר שעושים ממנו עניין, שזה המקום של הדמיון, אני חושב. באמת, משהו שלוקח את הצרכים הבסיסיים ומעצים אותם, הופך אותם לאיזה סוג של חיפוש שמנסה להבטיח בהם משהו שאין בהם, מנסה להפוך אותם ליותר ממה שהם. עם אלו, הוא זה שיוצר את החוסר איזון, דווקא כי הוא משחק, אני חושב, במגרש דומה למה שהחוכמה מציעה.
הייתי, יש פה איזה מישהו שמנסה להגיע לאיזשהו אחדות דרך החוכמה, והיצרים, התשוקות, הפכות להיות משהו שכאילו מבטיח לו איזה מקום אחר, מנסה לשלב שגר פה מתאר האמון המוחלט שנותנים בחומר. אתה מסיים להגיע למשהו דרך החומר, בעוד שבאמת דרך החומר אפשר להגיע לשום דבר, ואם היית מקבל אותו כמו שהוא, אז אולי לא כל כך מפריע לך. והמטען הזה של הרדיפה וחוסר הסיפוק נוצר בגלל השאיפות המופרזות, הדמיוניות. כי אם הייתי במקום יותר נינוח, אז ממה גם לא היה חוסר סיפוק, כי לא היה כל כך, לא היה כזה, היה פחות שוקה ופחות חוסר סיפוק. אני חושב במקום שהרמב"ם מתאר בתוך השם דרך הזה. את ההתנהלות הפשוטה היא לא עושה עניין, היא מראש מחפשת את העניין שלה במקומות אחרים. ועוד יותר מזה, התיאור שהוא מביא פה במשפט קצר, הוא ירחיב בהמשך, זה באמת תיאור יפה. התיאור של האדם הזה שהוא אוכל בצורה מסודרת, אז באמת האכילה היא כבר לא משהו שמחוץ אליו, זה לא איזושהי משיכה שלו החוץ על איזה מקום אחר, אלא זה להפך, זה חלק מההתנהלות שלו המסודרת בפני עצמה. היא לא כל כך, היא כבר לא בדיכוטומיה ממקומות האחרים של החיים, אלא זה חלק היכולת לשלוט הופכת להיות, כאילו הופכת את הדבר עצמו לחלק ממך, ולא למשהו שהוא עכשיו מחוץ לך, ואתה שולט בו בכוח. זה אני חושב התיאור שראינו בהתחלה לגבי החומר הסך. ואז כן נוצרת איזושהי אחדות גם עם הרבדים האלה. שזה יותר מעניין, אני חושב, בגלל שאני חושב שהרבה פעמים נמות, גם אם אנחנו לא בדמוניזציה של האכילה, בוודאי, כמו שהרב שגר מתאר פה בצורה קיצונית, אנחנו גם לא כל כך בעניין של שליטה הרבה פעמים. זאת אומרת, הרבה אנושים אנחנו יותר בעניין של הדחקה. כאילו, לא יודע לעשות עניין לכאן או לכאן, והרבה פעמים המקום של השליטה, אפילו אם זה בא ממקומות של בריאות, הוא באמת יכול לשנות את החוויה של האכילה, וכאילו יותר משהו שאתה מזדהה איתו, ופחות משהו שאתה מתעלה ממנו. יש כל מיני דרכים באמת לעשות עניין מאכילה. בכל אופן, זה לגבי החלק הזה. תיאורים חזקים, אני חושב שהוא קצת נותנים בסיס ליחס הזה המורכב של הרמב"ם לחומר, אבל בכל אופן המוקד שאני רוצה יותר להסתכל זה מה שדבר מההמשך, זאת אומרת, אז איך בכל זאת, שאלה שהצגנו אותה בהתחלה, אם הדגם הזה של החומריות ושל הרדיפה וחוסר הסיפוק הוא כל כך גרוע, אז איך הוא הופך להיות הדגם לאהבת השם, ואיך הוא הגיע לשם, ואיך הוא מופנם לשם? זאת אומרת, מראש אני חושב, יש משהו בזה שהתיאור, שאף שגם את הערכה, הוא די דומה לתיאור של השלב. זאת אומרת, הרדיפה האינסופית, החוסר סיפוק המתמיד, אם זה מה שמפריע לרמב"ם בחומר, באמת אני יכול להבין, אולי את הניגוד בין זה לבין הדמות של האוהב האמת. השאלה באמת איך נכנס לדימוי הזה ובאיזשהו אופן הוא מתגלגל כדי שהוא יוכל להיכנס לתחום של החוכמה. זה באמת העניין של הקטע הבא שראיתי פה. בוא נקרא וננסה להבין איך הוא מנסה לענות על זה. האהבה אינה כינון של יחס אחר בין חומר לצורה. באהבה החומר לא נשלט ומואר על ידי הצורה, אלא שהחומר עצמו עולה לצורה. בזמן שאדם שרוי באהבה, העולם עצמו על פרטיו הופך להיות מואר. הפלא מוקרן לתוך המציאות עצמה. האהבה הזו איננה מוחקת את הפרטים, אלא מחדדת אותם. הריגוש של האהבה מעלה את היצר עצמו לאינסוף. כך הופך את המציאות עצמה לריגוש אירוטי, אירוטיזציה של המציאות. יש להבחין בין האהבה לבין התשוקה. התשוקה מנכיחה את האינסוף האוטופי באמצעות היעדרו. דומה היא לכיסופים או לנוסטלגיה אם היא מכוונת לעבר. נוצרת היא כפי שמלמד אדמור הזקן באמצעות ההתבוננות של כולה קמי כלא חשיב, שאיננה אלא הסתכלות פסימית על המציאות. אך דווקא בכך האוטופי מתגלה ככיסופים, כתפילה וכתשוקה. אדם יכול לחיות מתוך ריגוש עמוק הזה. כן, זה דבר שאנחנו שגם מדבר עליו הרבה פעמים, זה לא איזה סוג של דחליל. אצל הרמב"ם האהבה כפי הידיעה. הידיעה הינה השגה של הנוכחות האלוקית. השגה שהיא מעל השכל המוגבל של האדם, ובכך היא גואלת אותו. למעשה, האהבה אינה גאולה והתגלות, והשניים קשורים משום שהתגלות אינה גאולה. באהבה האדם נגאל מהמועקה של העולם הזה והחומר, מצליח להביא אותו עצמו לאינסוף. מכאן העשייה לשמה שהיא האהבה. האהבה גם לפי הרמב"ם לא מנתקת את האדם מהעולם הזה. עיין המודל הכפול של הרמב"ם, מה שכתבנו בסוף מורה נבוכים, זה בניגוד קצת למה שאמרנו קודם לגבי ההתבודדות. האהבה מבחינה זו הינה הרמוניה הכלולה באינסוף. דומה היא לאור של השבת ולמנוחה. למעשה הרמב"ם שואף אליה. התשוקה היא התוצאה של האהבה.
משזכה אדם להשגה גואלת כלשהי, שהנה היזכרות ונוכחות עמוקה, הוא נגעל מהמועקה. באו אחר כך לתשוקה ולכיסופים, שווה ריהל על המפגש עם הנביא, שווה רבי נחמן מברסלב של היין ההונגרי. ולסיום, לא ברור לי אם ביקורתו של השלל הרמב"ם מוצדקת. אך הביקורת נכונה ביחס לאמצעים שהרמב"ם מציע כדי להגיע לאהבה זו. ואולי לא. השאלה, האם ההתבוננות ולימוד לכשעצמם יכולים לכונן יחס אירוטי למציאות? בכל אופן יש להעיר שהעשייה מתוך אהבה היא העשייה שהיצר והתשוקה מוחדרים בה, מכך העשייה עצמה, הסופי, הופך להיות לאינסופי. עד כאן, פרגמנטים מן הארכיון. עכשיו בוא נראה מה אנחנו מפיקים מזה. מה אתם אומרים? מה זה מבהיג לכם? מחדל לכם? מחדש לכם? אתם יודעים אגב מה זה המפגש הזה היה לי עם הנביא? רציתי לחפש, לא, לא הספקתי. לא יודע מה הדגם שם.
יש פה שני צדדים שעושה כל מיני שילובים ביניהם. אתה כאילו צד אחד זה התשוקה לצד שני. התשוקה זה איזשהו משהו שהוא קשור לצד של ההיעדר, והאהבה זה איזשהו משהו של מלאות. זה משהו שכאילו מחדד את הפרטים, נותן איזושהי מלאות לתופעות של העולם. ויש לו כל מיני משחקים ביניהם. זאת אומרת, כאילו האהבה כאילו מכוננת אחרי את התשוקה, בין ההונגרים. ובסוף כשהוא מדבר על זה שמתוך האהבה, עשייה, עשייה מתוך האהבה היא העשייה שהיצר והתשוקה מוחדרים בה.
זה אני חושב, אני מבין את זה כתיאור של משהו ביו בפסיקה הראשונה. אבל זה באמת משחק, יש פה כמה דגמים. אני, כדי לעשות לי סדר בראש, המחשבה שלי הייתה שהתיאור של השלב הוא סוג של תשוקה בלבד. הוא כאילו אף פעם לא מגיע, אף פעם לא מתיישב, לא מגיע לאיזושהי נוכחות ואיזושהי שלווה כזאת. אין לו שבת, כאילו, הוא רק מרוץ אינסופי, זה חלק מהעוצמה שלו. ויש את הדגם, מה שאתה אומר, של היין ההונגרי, שוב, אני לא יודע מה זה, מפגש עם הנביא, נדמה לי שהוא מתאר שם איזושהי מעגליות, שאתה מדי פעם פוגש את הנביא כמו חגים, אבל אני לא זוכר בדיוק אם זה מדובר. בכל אופן, יין ההונגרי זה דגם של חוויה שהיה לך אותה, ובגלל זה אתה מתגעגע אליה, וחותר אליה כל הזמן. שזה משהו אחר קצת מאשר מה שהשלם מתאר, כי השלם מתאר איזשהו דחף שלך כלפי משהו שכל הזמן בורח ממך. התחושה של היעדר פה היא הרבה יותר חזקה. עניין הונגרי זה משהו קצת יותר מינורי, אני חושב. וגם אני חושב שחלק מהתחושה של התיאור פה זה שזה לא משהו שאי אפשר להשיג אותו, בניגוד לתיאור של העניין הונגרי שאתה תפגוש אותו רק לעולם הבא. אלא זה מין מעגליות כזאת, שבה אתה, יש את הרגעי ההתגלות ויש את הרגעי הכיסופים. ואולי גם זה מה שמניע את החיפוש. זה משהו שהוא ודאי לא בדגם של השלה של דברות אינסופי, אלא אולי יותר בדגם שהשלה אומר של היצריות הרגילה, שיש לה את רגע הסיפוק שלה. ובכל זאת זה סוג של משהו שממשיך להתגלגל, לא באמת נגמר אף פעם. זה קצת משהו שהשלה מתעלם ממנו, שגם ביצר רגיל הוא לא נגמר אחרי הסיפוק, אלא הוא מתעורר מחדש. זה אני חושב יותר תיאור של מה שמתואר כאן.
היה עניין איזה כאילו, מזה את זה עם האהבה שהתשוקה מוחדרת בה. זאת אומרת, עם הסיפור של
הרמב״ם
של
השוגה
והתמיד?
אני חושב שכן. אני קורא כאילו את היין ההונגרי כחלק השני של ההלכה השנייה בהלכות תשובה. ואת ההלכה הראשונה כרגע ההתגלות נגיד. למרות שגם השאלה בדיוק מה היחס פה בין ההבנה לבין העשייה. אבל זה נראה שהעשייה פה עדיין נמצאת במקום האחד עם עצמו, המואר, זה נראה לי כאילו התשובה של הרב שגר ליחס בין שתי הקטעים האלה. זאת אומרת שיש באמת מקום של מרחק, אבל זה סוג של נפילה, זה לא המצב התמידי והאידיאלי כמו אצל השלה. אלא זה התנועה של האדם, בין רגעי הקרבה לרגעי הריחוק.
למרות שאצל העם, אצל מנחם בן גביר זה לא כאילו...
יותר, יותר
במה של
הפסים, נכון, אין ספק, זה... זה מה שהרב שגר אומר פה נראה לי בדגם של אדמור הזקן. זאת אומרת, יש משהו שבו האופק הוא מחוץ לעולם באופן מובהק, וכל מה שאתה עושה זה להתגעגע אליו ולשלול כל דבר אחר. שזה התנועה שלהם, וראה, זה סיפור מאוד טרגי, לא כל כך... כאילו, הוא לא מסופר בנימה הטרגית, אבל הוא בעצם כן. זה קצת כמו האמירה של רב נחמן הזה, שהוא הצליח להוציא מהחסידים שלו את העולם הזה. הם לא יכלו ליהנות ממנו, הם תמיד יחפשו משהו אחר. זה... אם היו יודעים מראש, אני לא יודע אם היו באים אליו. באמת התיאור שצריך לעמוד עליו, אני חושב, זה מה שהרב שגם נסה לתאר פה בפסקה הראשונה. מה היחס של האהבה לפרטים, המוארות הזאת שמתוררת כאן. זה, זה ניסיון לגעת פה בנקודה הזאת שאני מרגיש שהיא באמת משמעותית, כדי להבין את מה שהרמב"ם מנסה לעשות.
יש איזושהי חריפות, כאילו, למרות שהרבה פעמים אנשים אוהבים עם אנשים שהם דווקא מרחפים, אבל הם לא...
זה לא מתשתף. זה קשור.
מה? לא, מדבר על החידות של הפרטים, על זה שכאילו... סתם, יש איזושהי תחושה הרבה פעמים שכאילו... זוכר אני אחרי השחרור מצה"ל, אז יש לך איזה כמה שבועות שפתאום כאילו אתה חי את החיים בצורה הרבה יותר חריפה.
וואו, זו דוגמה קלאסית של הרב שגר, אני חייב לומר, בדיוק בהקשר הזה, של אדם שמשתחרר מהצבא. לא, יש לו את זה ויש לו את יוצא מבית חולים. זה גם ההיסטוריה שלו, אדם שיוצא מבית חולים אחרי אשפוז, ואז הוא חווה את כל המציאות כפלא. זה מישהו כאילו, יש לזה דוגמה טובה, למובן הזה שיש לך משהו שהוא כאילו מתאים את הדברים מבפנים, לא... הסתמי יכול להפוך היום כן למואר. וזה גם משהו מדבר פה על שבת ומנוחה, זאת אומרת, אין משהו מיוחד שנוסף. אלא הדברים עצמם. מה, אתה מרגיש שזה כן מרחק את הפרטים, או למה התכוונת? סוג של ריחוף?
מחכה...
ליהנות מהדברים הקטנים. לא, אני חושב שבדיוק מה שאני מנסה לתאר פה זה ההתגברות על הפער. זאת אומרת, התחושה שהחוכמה נגיד לוקחת אותך למקום אחר, והגוף לוקח אותך לזה. והשאלה היא בעצם איך האירוס נכנס לתוך החוכמה. כי... איך העוצמה הזאת נכנסת, כי הניגוד הזה בין המופשט לבין המקומי, המיידי, כאילו זה משהו שגורם לנו להרגיש שבתחום המופשט של החוכמה אין את האנרגיות האלה, שהאנרגיות האלה קשורות לפרטים, קשורות למגע הישיר, לחוש המישוש, כאילו זה בדיוק הדברים שלכאורה הרמב"ם נאבק בהם. מה שנראה לי הרב שגר עושה פה זה שהוא אומר, ההתמודדות מול היתר היא התמודדות מול חוסר הסיפוק. ובתוך הסיפוק עצמו יכולה להיות איזושהי העצמה שהיא לא בריחה מהעולם, אלא היא נמצאת בתוך העולם עצמו. מה שאני חושב נמצא פה כל הזמן, זה השאלה של מה יכול להפוך, איך החוכמה יכולה להפוך להיות לכל כך מלהיבה. זה בדיוק מה שהרב שגר מחפש בדמות הזאת של הלמדן. זאת אומרת, כי מה שיש פה כל הזמן זה שזה לא נמצא בפרטים עצמם. הרי אתה יכול ללמוד סוגיות לא רלוונטיות וכו', כאילו יש איזשהו שלב שבו המדיום עצמו הופך להיות מואר והפרטים שלו בתוכו. לא שאתה לומד גמרא על סוגיה מסוימת, ואז פתאום אתה מגיע לאיזה משהו אחר. כמו שזה אומר, לפעמים קצת בתיאורים חסידיים, שכאילו באמת יש פער בין התפיסה של למה אתה חותר לבין הדבר שאתה עצמו מתעסק בו. מצד שני, זה גם לא ממש, כאילו באמת החיות לא נמצאת בפרטים עצמם. וכאילו, דבר שאף אחד הרבה פעמים מחפש אותו בתיאורים של לימוד, ודווקא בתיאורים של לימוד גמרא, זה איפה העניין נכנס לתוך משהו שהוא לא היה בו מלכתחילה. לפעמים הוא מדבר על איזושהי הערה של סדר, שהפרטים פתאום מתחברים. יש לו גם את המאמר, יש לו מאמר על לימוד תורה לנשים לפי הרמב"ם, שבעצם העניין שלו בנשים הוא פחות יותר בעניין של לתאר סוג מסוים של לימוד תורה, שהוא מאוד קשור להבנה של החוכמה של הדברים. זאת אומרת, הרמב"ם מבחין בין ללמוד הלכות לבין תלמוד, שזה להבין את החוכמה. זה גם סוג של לדלג מהפרטים להיגיון שמאחוריהם, ואז זה לא שההיגיון יגיד לך נגיד עקרונות רוחניים שהם מעניינים בחיים שלך בהקשר אחר, כמו שלפעמים עושים, אלא ההיגיון כהיגיון הופך להיות סוג של הערה. אני חושב שזה מה שהוא מכוון פה, זאת אומרת, החוויה של החוכמה כאיזה סוג של הערה. שפתאום אתה רואה את אותם פרטים, אבל אתה רואה את החוכמה שמאחוריהם, אתה רואה את ההיגיון הפנימי שלהם, תראו איזה שלב של נחמן, לראות את השכל שבכל דבר. ולהתמודד במשהו גם אם הוא לגמרי פרוזאי וחולי ואולי אפילו יומיומי, ולהבין את החוכמה שיש בתוכו
כאיזושהי חוויה שיש באיזושהי הערה שמעבר. וזה אני חושב משהו מתאר כאן, זאת אומרת, החיפוש אחרי החוכמה שזה שיש בדברים, כאילו סוג של התהלכות כזאת בעולם, ולחפש, יש אנשים שהולכים בעולם ומחפשים וורטים להגיד את דברים, ויש כבר איזה משהו שהוא דומה קצת בנטייה, אבל כאילו להשתמש בדברים בשביל משהו, אבל משהו שנמצא בתוכה. שזה אני חושב בדיוק מה שהרב שגם מתלבט, האם הלימוד עצמו יכול להביא לזה, האם זה צריך שזה איזושהי מוטיבציה עודפת, וזה בדיוק השאלה. של האם הרמב״ם באמת נותן לנו את האמצעים. זה חלק מהתסכול של מורה נבוכים, שאתה מרגיש שלא ברור כאילו איך, מאיפה מגיעה הקפיצה הזאת, מאיפה מגיעה האנרגיה הזאת, כמו שלא ברור, מאיפה מגיעה האהבה הזאת לתוך החוכמה. אבל זה נקודה מעניינת אני חושב להתבונן על לימוד תורה שלנו, זאת אומרת, בהנחה שאנחנו לא כל הזמן מתוסכלים מהפער הזה, ומה שהלימוד עושה למה שהוא אמור לעשות. במקומות שבהם זה כן עובד, במקומות שבהם כן, האמת מפני שהיא אמת, במקומות שהלימוד מצדיק את עצמו, שאני יכול כן להגיד שיש פה איזושהי חוויה דתית בדבר הזה, אז מאיפה זה מגיע? אם זה מגיע מהתובנות, מהתכנים, מזה שהסוגיה נוגעת לי לחיים באלף, בית וג', או שזה נשאר יותר הכיוון שהרמב"ם מנסה למשוך עליו, שאיזושהי החוויה של ההבנה עצמה היא עושה משהו. ובמובן הזה גם יכול להיות שאפילו אפשר להגיד את מה שאמר אותו מחבר מאמר שהזכרנו פעם שאפשר ללמוד פיזיקה, שפיזיקה זה מעשה מרכבה נגיד. כי באמת התוכן הוא כבר לא משנה. משנה היכולת לעמוד על איזשהו משהו שעומד נמצא בתוכו. ואז שוב, כי באמת אתה כבר פחות בדיסוננס הזה של למה בעצם אני לומד סוגיות משפטיות ביניהם זיקים או מה שלא יהיה. אתה לא צריך ללמוד את המסכתות הרוחניות בשביל זה. ההפך, אולי דווקא אני צריך את המסכתות הלמדניות, כל אחד מהחוכמות שהוא מחפש. שזה נקודה ששווה להתבונן אליה, כי זה באמת, הרב שגר הולך למקום הזה, כי זה כאילו המקום שבו חוכמה וחוויה דתית נמצאים אצלנו עדיין, לפחות כאיזושהי שאיפה. וזה משמעותי. ומעבר לזה, אני חושב גם העשייה של המצוות, בהקשר הזה, לעשות את המצווה מתוך הבנה שלה כחוכמה. ולא מתוך יחס למישהו נגיד, או כאילו באמת להרגיש את איך שהמצוות האלה בונות איזשהו היגיון פנימי של החיים שלי, איך הן מעצבות אותי ואיזה חוכמה נמצאת מאחוריהם, מתוך זה לפעול, שזה מה שהרב שגם מנסה לתאר כאן בסוף עשייה של יצר והתשוקה מוחדרים, אבל במובן שלא שאני עכשיו עושה את זה כדי לזכות לאיזושהי התגלות ואיזושהי חוויה דתית שתבוא באמצעות המצווה הזאת, אלא כחלק מהשאיפה הזאת לעצב את החיים באופן מסוים, לבנות פה איזושהי תמונה. ואין שם המקום שהוא מנסה לתאר כאן. באמת אין בזה את הפאתוס של השלה, אני חושב. מצד אחד, מצד שני, יש משהו בפאתוס של השלה שהוא באמת מאוד אוטיסטי, במובן שהוא גם לא מתוך הדבר הזה, הוא לא קשור לעולם, אבל פה יש איזה משהו שמנסה כן יותר לשהות במעגלים יותר רחבים של הקיום. שאלה, איפה אנחנו נמצאים? באמת שאלה, מה אתם אומרים? התיאור הזה הוא נראה לכם, הוא מתחבר לכם לאיזשהו משהו שאתם נמצאים בו, יכולים לשאוף אליו? משהו שחוויתם ואתם משתוקקים עליו כמו יין הונגרי?
כן. כן.
אתה יכול לפרט. תן לי, מה? חוויית הערה.
של הרב שגר, שאני רוצה לחבר את זה רק לסיפור של ה... כאילו לקחת את זה למישור של הלימוד. כן. אני לקחת את זה כל מיני מישורים אחרים. זו חוויה שהיא... כאילו... קרתה כאילו כמה פעמים. זאת אומרת, זה שהיא... לא יודע, זה אפילו כאילו האסתטיקה, כאילו. זאת אומרת, כאילו... איזה שהיא התפעלות, אתה לא אומר, זה פתאום כאילו... וואלה. זה כאילו... שחל... יש משהו יפה.
אני חושב שחלק מהקושי שלנו לדבר על זה וגם אולי קצת לחוות את זה, זה שאתה צריך איזושהי הספקה לזה. לפעמים אתה חוסם את עצמך מלהתלהב מדברים כי אתה לא מבין למה אתה מתלהב. כאילו יש איזה מבקר כזה מהצד שאומר, אוקיי, אבל מה, בעצם למה זה מלהיב, בעצם מה זה מועיל לך, בעצם איפה זה יהיה עוד שנייה. חלק מהשפה הזו של הרמב"ם אני מרגיש שהיא כאילו משחררת לזה שזה עשה אמת מפני שהיא אמת, זה הווה שבתוך עצמו, זה לא צריך להצדיק את עצמו למשהו אחר. לפעמים גם נגיד לימוד קיומי הוא קצת כזה, כאילו מחפש מסקנות במישור אחר שהוא לא המישור של הלימוד עצמו.
זה דווקא היום של הישיבות הזו, אני מבין שמאוד מאפשר לנו כזה,
נכון.
כאילו בהשתקעות שלו באמת.
זה למשל להגיד נפש החיים, זה מאוד האנרגיה שהוא מנסה לעשות. כאילו, הוא כל הזמן מתעקש על זה שהלימוד לשמר זה לא משהו מחוץ ללימוד, אלא זה הלימוד עצמו. כאילו, להבין את הדברים עצמם אז הוא כן בונה על איזושהי קונסטרוקציה שהיא קצת חיצונית של העולמות, אתה עושה פה ככה ועושים שם ככה, אבל כאילו בסופו של דבר הוא בעצם נושא לדחוף אותך פנימה. אצל הרמב"ם יש משהו שהוא באמת מבטר על העולמות, הוא באמת אומר כאילו זה הכל עולם אחד, שהלימוד נמצא בתוכו, יכול להיות שלא כל לימוד הוא קשיר לזה, לפחות זה הניסיון. כן. מה אתה אומר, צביקה?
אני מזדהה עם ה... לא יודע, כאילו כל השיח שלנו הלך למקום של החוויה בעולם של הלימוד, אז כן, כמובן זה נוגע שם, קשה כאילו להשתחרר מזה למצוא ובעוד מישורים, אבל...
ובואו באמת ננסה לשחרר את זה עוד מישורים, זה... מה אתם אומרים? האמת, אני חווה את זה בלימוד, כאילו, אבל באמת לא... אני חושב שברגע שאתה נכנס למקום הזה, אז באמת הגבולות של התורה מתשתשים, כמו שזה גם קורה אצל הרמב״ם. זאת אומרת, ברגע שאתה מדבר על חוכמה, אז חוכמות יש הרבה כידוע. וזה כבר יותר נהיה עניין של גישה. גם אצל הרב שלה, אתה יכול לפעמים לראות שהוא בעצם מתלהב מכל מיני ספרי פילוסופיה, הגות וכאלה, באותו סוג של התלהבות. במובן שיש פה איזושהי הערה, אבל לפעמים אתה רואה שספרים שמתעסק איתם, הדוגמאות שמתעסקים מהם, הם בכלל לא קשורים, הם רחוקים מאוד. אבל החוכמה שבהם היא חוכמה, זאת אומרת, אתה יכול לתפוס את החוכמה שהם ממחישים, גם אם אתה לא מתעסק בתחומים ספציפית, שזה בעצם אותו דבר, זאת אומרת, כמו שהסוגיות בנזיקין יכולות להיות רחוקות, זה לא באמת משנה. בהקשר הזה, אתה יכול להיכנס לראש הזה של חוכמה בדברים, לפעמים אתה מקבל כלים לחפש את זה במקומות אחרים, באמת באופנים אחרים. זאת אומרת, יש אנשים שכל דבר הם רואים לאור ההלכה, וזה גם סוג של חוכמה של כל דבר. לפעמים זה קצת מאולץ, נוגע ברובד מאוד מסוים של החיים. יש כל מיני חוכמות אחרות שמאפשרות לך להתבונן על כל מיני דברים בחיים כשיש בכל מיני פרספקטיבות וכל מיני שפות. ובמה זה לא כך משנה אם אתה לומד, אם אתה מסתכל לאור ההלכה או לאור הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, כל מיני שפות שמאפשרות לך להתבונן בחוכמה שיש בתוך דברים. שזה גם אני חושב סוג של הערה, במובן שאתה יכול להתבונן בתופעות תרבותיות או אנושיות ומקבל איזושהי חיות מתוך זה שיש איזה, אתה מזהה איזושהי חוכמה מאחורי זה. כמובן שאתה צריך להתייחס לספות האלה ברצינות ולא בסוג של דרשנות אחרת וקצת מתפוגה. וגם ככל שאתה באמת יותר טוב לזה וספות האלה מספיק טובות, אז אתה גם באמת יכול להשאיר את הפרטים ולא למחוק אותם. כאילו זה סביב איזשהו דגם שחוזר שוב ושוב כל דבר. זה חלק מהעניין, שהחוכמה תהיה מעשירה ולא מרדדת. אבל השאלה באמת במקומות שהם של העשייה, זו אולי שאלה יותר מעניינת, איפה העשייה לשמה מקבלת את הדברים האלה. אכילה, על זה אנחנו מדברים. אני חושב שאם היינו אוכלים, אפילו אכילה בריאה יכולה להיות כזאת. זאת אומרת, תחושה שהאכילה היא חלק מאיזשהו סדר של החיים שלך. שהוא סדר נכון, אתה מזדהה איתו. זה נראה לי יכול ליצור חוויה אחרת. זאת אומרת, אני בהגשה שלי, אני לא עושה שום עניין מאוכל לשום כיוון, ולכן זה לא, זה כאילו סוג של סתמיות כזאת. ולא זוועה כמו שהרב שגר מתאר ויש שם תיאורים חדר קשים שלא רציתי להביאם של העליק, כאילו ממש נכנס לדמות הזאת שנגאלת מאוכל, גם היה לצד כזה אני חושב, אבל כאילו גם סתמיות זה יכול להיות, כאילו מדבר פה על הגאולה שבעלות אותך מהמועקה של העולם הזה, גם סתמיות זה סוג של מועקה, אתה לא יכול להעלים עין, למשל אנשים שלא מסוגלים לאכול בלי לעשות משהו תוך כדי, וגם בלי להיגאל, אתה יכול את זה בעצם לבטא את אותו דבר במינון אחר. אפילו דוגמה יחסית מחולנת ופשוטה כמו אכילה בריאה, אני חושב היא יכולה ליצור את התחושה הזאת שאתה נמצא במקום הטוב, אתה נמצא כחלק מהסדר שלך, כל הפרטים האלה שאתה מתעסק איתם הם לא חיצוניים לך, הם חלק מהעולם שלך, אתה מזדהה איתם, זה חלק מהאמת שאתה עושה מן העניין, לא סתם. אופן מר או משהו כזה, כאילו באמת לא, כן, אפילו לאכול בריא, לא מתוך האמת, לא מתוך הפחד, זה גם אפשרות, אני חושב, שנכנסים לזה חזק. בכל אופן, זה מעניין שהגענו לדוגמאות האלה, כי אני חושב שזה גם חלק מהמהלך הזה של הרמב"ם, שהתנועה הזאת בין אהבת השם ובין האמת מאפשרת בסופו של דבר, או לפחות מנסה, להרחיב את האנרגיות האלה של השלה, שהן מאוד מאוד מכוונות לתחום הדתי, הסגור, הממוקד באופק מסוים מאוד של החיים, באמת לנסות לבזר אותם על פני כל מיני תחומים, ולטשטש את הגבולות בין הקודש והחול באמת, ולחפש את החוכמה שבכל דבר, ובכל מיני עשיות, יותר במאפיינים של הדבר ולא בתכנים שלו.
שזה אולי באמת חלק מה... כאילו דרך זה באמת נגענו באיזושהי נקודה יסודית של הרמב״ם, אני חושב. ושוב, באמת נראה לי מה שהרב שגר עשה פה יפה, זה שהוא הוציא אותנו מהמושגים הסגורים של החומר, צורה של הרמב״ם, ודרך הקריאה הקיומית יותר, הפסיכולוגית, באמת מופך, זה גם משהו שמתחבר לכל מיני דברים. אז תודה הרב שגר. אנחנו נסכם בזה את העניין הזה. ובעזרת השם נראה, אם שבוע הבא עוד נהיה פה, אז נהיה, נמצא משהו אחר.